חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום רב, אני שי גולדן ואני השוטר הטוב. אני רק רוצה להבין, יושב ראש מפלגת העבודה, זה שאגב בראשה עמד יצחק רבין, זוכרים את רבין? עומד על במה וקורא לראש הממשלה בוגד? ויש מי שמזועזע שאיזה טמבל בקהל קרא לגולן בוגד? באמת? אתם משווים בין אמירה של מי שנושא עיניו לתפקיד ראש הממשלה על ראש ממשלה מכהן לבין נעצות מהקהל? אני רק רוצה להבין שתיים. אתם באמת מלבינים את ראש המפלגה שאמור להקפיד על מורשת רבין ולקחי הרצח יותר מכל אדם אחר בישראל? כי מדובר בביבי? זה כי ביבי באמת בוגד. אתם לא מבינים שזה בדיוק, אבל בדיוק מה שאמר יגאל עמיר לפני שיצא עם האקדח הטעון לרצוח? אתם באמת לא קולטים כמה הדבר הזה עקום ומעוות וחולה וצבוע וחמור, ועל הדרך גם ממש מסוכן? יושב ראש מפלגת העבודה קורא לראש ממשלת ישראל בוגד. ב-1996 למשל, מי שהיה אפילו מדמיין דבר כזה, היה מוכנס להשפוז כפוי. כולנו יודעים שזה דבר שלפני 25 שנים, היה בלתי ניתן להאמין שיאמר, בטח על ידי ראש מפלגת העבודה. אלוהים שישמור, איך אפשר להלבין דבר כזה? מודעות עצמית, אנשים, קצת מודעות עצמית. ולמען הסר ספק, גולן אינו בוגד, גם לא ביבי. והמילה הזאת מוכרחה כבר לצאת מהשיח, וכל אומריה להיות מוקעים מתוכנו בנחרצות. אלה לקחי רצח רבין, לא? כן, אלה בדיוק לקחי רצח רבין. אז שוטר טוב היום, לכל מי שפיו וליבור והפוליטיקה שלו שווים והוגנים. הם לא רבים, אבל חשוב לטפח אותם.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. רמי איגרא היה איש מוסד מהולל, שימש גם בתפקיד ראש חטיבת השבויים והנעדרים במוסד, ומאז מתראיין תחופות בנושא. לאחרונה עשה זאת בתחנה החרדית קול ברמה, ואמר למראייניו שישראל צריכה ללחוץ על פתרון מהראש ולא מהבטן, לתמוך בפתרון המצרי של ממשל אלטרנטיבי ערבי ברצועת עזה, בהשתתפות המצרים והאמירותים ובתמיכה אמריקאית. האויב הוא אכזרי והדרך לחסל אותו היא לא כירורגית, אלא בתהליך לאורך זמן, כך הוא אמר להם. בעצם איגרא הציע עוד פתרון לסוגיית עזה. עזבו כרגע אם זה ריאלי, האם המצרים והאמירותים יילחמו בחמאס, ועם כל פתרון ממשל אלטרנטיבי בעזה מציאותי בכלל, במציאות שבה החמאס עדיין חמוש ושולט באזרחי עזה. עזבו, כי זה לא העיקר. איגרא הוסיף משפט אחד ששרף לי את הנתיך. הפתרון הזה שהוא הציע יוריד את העומס על אנשי המילואים ויוריד גם את הדרישה לגיוס כל תלמידי הישיבות. סוף ציטוט. אני מסייג, כיוון שרוב מה שיש בתקשורת אינו אמת, אז אולי גם הציטוט הזה שקר. אבל אם אינו שקר, איש מוסד, ודאי מי שסיכן את חייו למען ביטחון ישראל, כלומר אדם ערכי, מנסה לקנות את החרדים בישראל לתמוך בתוכניתו, הזויה או מציאותית, באמצעות הבטחה שאם היא תתגשם, יפסיקו ללחוץ על החרדים להתגייס. אתם הבנתם את זה? אם נוותר על הניצחון וניכנע למצב שבו חמאס ממשיך להתקיים בעזה, נזכה אולי בשנה או חמש שנים של שקט, ואז הציבור הדורש היום שוויון בנטל יפסיק לתבוע את זה מהחרדים. מה קרה? שירות חרדים ושוויון בנטל אינו ערך בפני עצמו, אלא מטבע עובר לסוחר, הכל כדי לחזור לשלטון?
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם שי גולדן ואריאל דד.
שוב שלום אריה, יפה אמרת, ואגב ודייק, אני מצטט את אסף נבוא, העורך שלנו, שאמר לי, מה אתה חושב? שאם לשמאל תהיה אפשרות להקים ממשלה עם החרדים, הם לא יקימו איתם ויוותרו על חוק גיוס בלי למצמץ אפילו?
אז אני...
לא, אני נוטה להסכים איתו.
אני לא מאמין. כלומר, אני עד כדי כך נאיבי שאני לא מאמין. אני יודע שהם רוצים לחדור לשלטון, אבל הם לא יוכלו, הציבור שלהם כנראה לא ייתן להם ל...
גם אני רוצה להאמין שהציבור שלהם יגיד, בוא נה, זה קודש הקודשים שלנו. שוויון בנטל.
אבל יכול להיות... לא יהיה להם שלטון, זה בטוח.
יכול להיות שיש משהו קדוש יותר משוויון בנטל. הפלת ביבי.
בסיסמאות כבר כן, אבל אני חושב שבפרקטיקה, אני לא רואה איך זה קורה. אני ממש לא יכול לעלות על דעתי מצב כזה.
אנחנו בישראל. כל דבר שאתה לא מסוגל לדמיין, סביר להניח שיתקיים בסופו של דבר.
כן.
אגב, החוצפה של יאיר גולן לקרוא על במה, מול מיקרופון, לראש הממשלה בוגד, והחוצפה של אחרים להפוך את הסיפור לזה שאיזה אידיוט בקהל קרא לו בוגד. תגיד, יאיר גולן, לא ראית איך מתנהלים אירועים פומביים שמשתתפים בהם אנשי ימין? צרחות, נאצות, כולל ראש הממשלה ביום השואה, מה לא? אין כן, איש ימין שעומד מול מיקרופון ונותנים לו לגמור מילה מהפה, ויאיר גולן משהו... מאבד את ההשתונות פתאום.
כן, מה שהוא אמר אתמול בערב, נדמה לי, זה שאין לו טענות לאלה שצעקו, אבל למי ששלח אותם. כלומר, הם ציבור מוסת. הוא לא מעלה על דעתו שיש המון אנשים בישראל שבאמת נשרף להם הפיוז כששמעו אותו אומר שישראל רוצחת תינוקות בעזה כתחביב. כלומר, הם כולם מכונת רעל, שליחים, אנשים שכתבו להם צעקות, יאללה. וגם עם אסף נבו ושני רומנו האורחים והמפיקים ואחראים על השידור, סתיו קורנס ואילי זק. שוב, ערב טוב, שי.
ערב טוב, 600 ימים. אריה, זה מספר לא יאמן. באמת מספר לא יאמן.
כן.
הארוכה בתולדות ישראל, המלחמה הארוכה בתולדות ישראל ללא תחרות כבר, ואנחנו לא רואים סוף באופן.
פורמלית, אני חושב, מלחמת העצמאות הייתה ארוכה יותר, תלוי מתי סופרים, מתי מתחילים לספור, מתי היא נגמרה, אבל כן, היא מלחמה ארוכה מדי לכל הדעות, אין ספק בכך, אבל יכול להיות שזה שם המשחק, כי בוויכוח עם... האם דוד זיני אמר זאת מלחמת נצח, והרמטכ"ל אמר אנחנו מתכוונים לסיים אותה, השאלה למה כל אחד מהם מתכוון, יכול להיות שזיני אומר אנחנו מסתכלים על מלחמת 100 שנים, וכל אלה הם פרקים במלחמה הזאת, והרמטכ"ל אמר אנחנו מתכוונים את זאת לסיים עכשיו, בקרוב, להכריע אותה. טוב, נאמר שלום וערב טוב לאבי אשכנזי, שלום לך, כתב הצבאי של מעריב.
שלום, אבי, שלום, שי.
נו, צהל חוזר לימחים, כי חמאס הודיעו שהגענו להסכמה עם וויטקוף על הסכם מסגרת לסיום המלחמה?
לא, צהל לא חוזר עדיין לימחים. בעצם רק במקום אחד הוא חוזר לימחים, זה בחלק מגבול לבנון שקיפלו את אחד האוגדות, אבל כל היתר צהל ממשיך כרגע לפחות באותה פריסה בדרום עם חמשת האוגדות. מתמרנות, אני יכול להגיד לך שממש לפני חצי שעה עברתי מהעוטף מוסדרות, שמעתי את הפיצוצים, ראינו את הפטריות השן, ראיתי את הפטריות השן שעולות מהצד המערבי של הגבול, בהחלט נמשכת הלחימה.
אגב, אבי, אלה חדשות מצוינות, בימים האחרונים לא שמענו באמת למזלנו תודה, תודה, תודה לאל על נפגעים בקרב כוחותינו.
באיזה? למה, היה לנו?
מתי היה לנו?
אתמול היה לנו שלושה נפגעים, אחד במצב קשה.
נפגעים? אוי, סליחה, סליחה, סליחה. אז אני חוזר בי, אני מצטער. אבל ספר לנו על ההתנגדות שכוחות צהל נתקלים בהם בשטח.
טוב, יש שם בעצם לחימה, לחימה היא לחימה של גרילה. צהל בעצם פועל בצורה מאוד שקולה, הוא מתקדם בצורה איטית, עם הרבה מאוד ריכוך של חיל האוויר, עם הרבה מאוד הכוונות של שירות ביטחון כללי על יעדים. בתוך הרצועה, כל מטר שמתקדמים.
כמה מחבלים יש בכלל בשטח? אני מנסה להבין. מה הסיטואציה בכלל שם?
אז חלק מהמחבלים באמת ברחו למואסי ולאזורי המחסות כאזרחים. וחלק נשארו בתוך המנהרות להמשיך ולהילחם. והאם לנקוב במספר, אני לא יכול להגיד לך מספר מדויק, כי תאמיתי שאני מאוד הייתי רוצה, אבל צריכים להבין, זה לא העניין של המחבלים, זה העניין של הפוש, פיקוד ושליטה. בסוף הם לא פועלים כיחידות סדירות עם חטיבה ועם גדודים שהיה להם קודם לכן בשביל באוקטובר, ועם פלוגות ומחלקות, ושאתה יכול לבוא ולהניע כוחות בצורה סדורה. יש פה עכשיו מה שנקרא כל אחד לנפשו, או כל קבוצת מחבלים לנפשם, ומנסים לאלתר.
יש מישהו שמנהל את האירוע בצמרת חמאס? מפקד חטיבת עזה? מי מנהל את האירוע הזה?
יש את מפקד חטיבת עזה, שהוא בעצם היום נשאר היחיד כרגע בצמרת שם, וגם הוא צהל כבר שיגר לו בימים האחרונים קרוזים ברצועת עזה, כחלק מהמלחמה הפסיכולוגית, עם תמונה שלו ועליה הכוונת של רובי צהלי, שאומרת, אתה בקרוב מאוד תצטרף לחברים שלך שחוסלו, והכוונה היא לאחים סינואר ולמחת רפיח, שבן ואחרים, ובהחלט זה חלק מהפעלת הלחץ על התושבים. אגב, אני רוצה לגעת רגע ברשותכם על הסיפור של אתמול בתל סולטן, עם אותו נהירה של אלפים לאותו מחסום, לאותו מרכז חלוקה של מזון וסיוע הומניטרי. אז בישראל רואים את זה הצלחה כבירה, למרות הקטע שאלפים עלו שם על המתחם ובזיזול כאלף מנות. אז בצהל אומרים, עצם העובדה שנשבר מחסום הפך תושבים מפני המשטרה החמאסית, ולמרות שהם ניסו למנוע מהם להגיע למרכזי החלוקה, הם הגיעו גם בתל סולטן וגם בציר מורג, וגם הבוקר אגב זה נפתח והם הגיעו, והעובדה הזאת היא מאוד מודדת את ישראל, כי זה איזשהו שלב מתוך ההבנה שאפשר לעשות דברים מעל הראש של חמאס מול האוכלוסייה.
כן, זה בלי ספק צריך לעמוד במבחן הזמן. בוא ננסה שנייה להרחיק ראות ולהגיע לתימן. ישראל הפציצה היום שוב בשדה התעופה בסנאה. האם זו לא טעות אסטרטגית? כלומר, להשמיד את המטוס האחרון שלהם? מה נעשה מחר?
תשמע, זה היה סופר שזה ילד מחירי הטיסות, אני לא יודע אם זה יקימו גם לישראל, אבל כן הרי שכן, אבל לא, קצת ברצינות, תראה, ישראל יש מגבלה מאוד רצינית, כיצד להתמודד עם תימן, עם החות'ים בתימן, אחד זה שהוא מעגל שלישי רביעי מאיתנו, שתיים, מדובר במדינה גדולה מאוד, מדברית, אין הרבה מאוד איסוף מודיעין, לא היה תשתית מודיעינית רחבה. בחירת מטרות היא מאוד קשה, חיסולים מאוד מורכבים, קשה לעשות את זה כשמטוסים באוויר שעות. ולכן מה שישראל נקטה זה בוא נפגע בצורה בעורק משמעותי בפעילות של החות'ים, בדרך של מינימום השקעה של תקיפות, מקסימום רווח. ומה שקורה זה שהם יוצרים סוג של מצור על החות'ים, גם אווירי וגם ימי, פוגעים להם בנמדים ומשביטים אותם כל פעם לחודש 40 ימים, וברגע שהם צריכים לשקם את המזח או את הרציף כזה או אחר, אז חיל האוויר שוב בא ותוקף ומשמיד את זה עוד פעם לפרק זמן נוסף. ואותו הדבר גם בשדה התעופה, וכש בימים האחרונים ראו שלמרות שהפציצו את שדה התעופה בצנעא, בכל זאת נחת שם המטוס תימני, אז חיכו כשהוא יגיע מירדן, כמו שקרה היום, הוא ימריא ונחת ב-9:40 בצנעא, המתינו שכל הנושאים וצוות האוויר ירד מהמטוס, ואז תקפו והשמידו את המטוס הזה, ובעצם בודדו מבחינה אווירית גם את תימן עם העולם החיצוני, בתקווה שזה מה שישפיע בסופו של דבר על החות'ים, כדי להבין שלא כדאי להם להמשיך.
החות'ים ממשיכים להטיל סגר ימי שם, כי אולי הפסקת האש עם האמריקאים שינתה קצת הסיטואציה?
אני לא יודע אם הם מטילים עדיין מה האפקטיביות של של הסגר הימי שלהם, אבל זה מאוד, זה משפיע מראש, כל התנועה באזור הזה מייקרת מאוד לקראת הביטוחים של האוניות. ולכן הרבה מאוד חברות מעדיפות לעשות את העיקוף ולחסוך את הכסף של הפרמיה של הביטוח. מה עוד שזה לא רק ביטוח, זה גם צריך להוציא כל האוניות האלה צוות הבטחה ואופרציה שלמה, וזה גם אם לא, הם לא עושים את זה, זה משפיע מאוד על התנועת התעבורה הימית. אגב, כל הסיפור הזה של התעבורה הימית, אצלנו זאת פחות יחסית משפיע, זה מי שמשפיע יותר.
זה סגר את נמל אילת, מה זאת אומרת לא משפיע?
איך?
זה סגר את נמל אילת.
כן, אבל נמל אילת, מלכתחילה, הוא היה נמל עם היקף תעבורה מאוד מינימליסטי, מבחינת שאר הנמלים של ישראל. בסדר גודל של מספר אוניות די מזערי בכל חודש, וזה ירד בכמה אחוזים, אבל זה לא המסה העיקרית של התעבורה הימית של ישראל. אגב, תראה, אחד הדברים שלפחות השאיפה של
לסיום אבי, כן,
של נשיא ארצות הברית האמריקני, זה ליצור קבר מסילה מהמפרץ הערבי לכיוון הים התיכון דרך חיפה ודרך אשדוד. ואתה יודע, לפעמים שגם הסגר הימי הזה של תימן יכול גם לעבור לאיזשהו יתרון די טוב לכולנו.
אבי אשכנזי מעריב, תודה רבה, תמיד מאיר עיניים.
תודה רבה.
אריה, תקרא את הציוץ של אבי בניהו מהיום, ציוץ מעניין.
ציוץ של אבי בניהו? אבטחו מיד את יאיר גולן, הכריחו אותו ללבוש שכפ"ץ. נתניהו, אתה אחראי על זה, שלום וערב טוב לאבי בניהו.
שלום לכם, שלום.
ערב טוב, אתה חושש שיתנקשו?
לא, לא.
אני זוכר אותך בתקסים מקריא יותר טוב.
אתה חושש לחייו של יאיר גולן שיתנקשו בחייו?
תראה, אני בוגר אירועי יצחק רבין. אני הייתי עוזר שלו, לפני 30 שנה, שהיה ראש ממשלה ושר ביטחון. ראיתי את ההסתה נגדו, ראיתי את קריאות הבוגד, ראיתי את העובדה שהגיעו למכונית שלו, תלשו ממנה את הסמל והבטיחו, כמו שהגענו לסמל, נגיע גם ליצחק רבין, הם הגיעו. אני זוכר ארון מתים של יצחק רבין בהפגנה ברעננה בראשות נתניהו, אני לא יודע אם הוא ראה, הוא אמר שהוא לא ראה את ארון, וכתוב על ארון יצחק רבין, אחרי כמה שבועות הוא היה בתוך ארון. אני חרד, זה לא משנה נגד מי זה ומה זה, שאני ראיתי מה שקרה אתמול, יאיר גולן הוא מושא להתקפות כבדות מאוד של פוליטיקאים, של ראש הממשלה, של מודעות שפרסם הליכוד, לקראת איזה כנס שלו שם.
רק שים פה פסיק, וצטט את נתניהו ממש עכשיו בדיון 40 חתימות בכנסת, בניגוד לדברי גולן, חיילי צהל לא הורגים תינוקות כתחביב, אין לכם בושה שמי שמוביל אתכם מדבר כך על חיילי צהל.
אני לא, אני רוצה להגיד ככה, אני חושב שיאיר נתניהו, יאיר גולן, סליחה, הוא הרבה הרבה יותר צהל מבנימין נתניהו. הוא וחמשת ילדיו הלוחמים, 40 שנה בצבא, סגן רמטכ"ל.
זה מתיר לו להאשים את צה"ל בפשעי מלחמה?
ממש, ממש לא.
אז מה זה שייך בכלל?
אני חושב שהוא עשה, אבל גזר דין מוות זה גזר דין גבוה מדי.
מי גזר עליו דין מוות?
אני אומר, ארי, אני אומר ככה, הוא התבטא, הוא בשגיאה, הוא שגה. אבל זה לא אומר שלא צריך, שלא צריך לחוס על חייו.
אז אבי,
אני חסר חייו, אבל הוא אמר באותו אירוע, נתניהו הוא בוגד.
זאת אומרת, אם עכשיו הוא ימות, זאת אומרת, זה יהיה בסדר.
חס ושלום, חס ושלום,
אני אגיד לך ממה אני חרד. אני הגעתי למסקנה, שלמרות שיגאל עמיר לחץ על האקדח, הרבה מאוד אנשים טענו אותו, בדין רודף, בדין מוסר, בקריקטורות עם מדים של נאצים.
אז אני מוכרח לשאול אותך, אבי, אבי,
מי טוען את האקדח שעלו לירות בנתניהו, יאיר גולן?
אני גם יצאתי להגנת נתניהו ששם אותו במדי נאצים, וגם להגנת רובי ריבלין. אני בוגר של האירוע.
אבי, אני מוכרח לשאול אותך. אבי, אני מוכרח לשאול אותך, אתה בטוויטר, בשתות חברתיות, וגם בהפגנות, באירועים וכו', וגם בשיח הציבורי הרחב בישראל. תגיד, אתה לא חושב שהסתה נגד נתניהו והדברים המטורפים שנאמרים עליו, איחולי המוות היומיומיים עברו כל גבול, ואולי אפילו מזכירים, אולי אפילו חמורים יותר מהדברים שקדמו לרצח רבין.
תקשיב, אני לא יודע כמה אתה עוקב אחריי, אני משתדל לשמור על שפה נקייה.
אתה, אין לי טענות כלפיך.
תן לי רגע, אז אני אומר עוד פעם, אני אומר לך את זה בהי לישנה, אני לא התחברתי מעולם לאמירות של אהוד ברק, של דן סלוט, של בוגי אלון, שכולם היו מפקדי. בהתבטאויות שלהם על ראש הממשלה ועל המילים שהם אומרים ועל אחרות, אני לא רוצה לחזור על זה. זה לא אני. אני מנסה להיות ישראלי, יהודי, חרד, ששומר על חופש הבעת הדעה שלו, ולא מתלהם, ולא מתלכלך, ואף פעם לא תבוא אותי דיבה, ושאני אומר את דעתי ללא כבר, יש עליי הרבה טענות, למה אתה לא יותר אגרסיבי? אני חושב שאני נוגע יותר באנשים שאני מדבר בשפה יותר.
אז אני אשאל אותך אחרת. האם לא חמור, לפחות באותה מידה, אם לא יותר, בעיניי לפחות, בעיניי יותר, רגע, יאיר גולן אתמול עומד על הבמה וקורא לו בוגד, והכותרת שלנו זה מנעץ קרה
לעיניך.
אני אומר, אז בוא נהיה הוגנים ונאמר, אדוני, בוא נהיה הוגנים ונאמר לו, אדוני, אתה פוליטיקאי, אתה לא איזה טרול בקהל, אתה רוצה להיות ראש ממשלת ישראל יום אחד, מה אתה עושה?
אני יכול להרחיק איתך, אני יודע מה, 12 שנה אחורה שהייתי דובר צהל, יאיר גולן היה אלוף פיקוד העורף, אני יכול לומר לך ולמאזינים ולאריה, שפעלתי כמעט בצורה חופשית ברעיונות ושיחות רקע של אלופים, אבל עם אחד, הרמטכ"ל הגביל אותי עם יאיר גולן. אמר לי, בני, אתה לא מכיר אותו מספיק, הוא יש לו פה משפוחרר, הוא יסבך את עצמו ואותנו, שלא יתראיין. ובאמת לא נטלו לו כל כך, ושהיה צורך ממש חיובי, ממש דחוף, שהוא היה אלוף פיקוד העורף, אז הרמטכ"ל התנה את זה בזה, שאני עושה לו הכנה ומלווה את זה בעצמי, בסדר? אז בסדר גמור, אני מדבר עכשיו על דבר אחר. אני מדבר על זה שהאבק שריפה באוויר, ראש הממשלה הוא שיות מובטחת, סטרילי לחלוטין.
הגיעו לבית שלו? הגיעו לבית שלו, הגיעו לבית שלו, ירו נורים לתוך הבית שלו.
בסדר גמור, אז מה את רוצה שאני אעשה?
חס ושלום, אני לא משאים אותך בשום דבר.
יאיר גולן לא מוגן, לא מובטח, צריך להבטח
אותו. אני חושב שצריך להבטח אותו, אני מסכים איתך.
אני תגיד לי דבר אחר. אז מבשרה, מובטח על ידי שבק 730, שהוא שם את עצמו פעם בתוך הכפרים הערבים שהוא מסית נגד מדינת ישראל. החליטו שהוא צריך להבטח אותו כי המועמד לראש הממשלה, אני זוכר את המאבטחים, יורדים מהמכונית המשוריינת, הקדילק המשוריינת של השבק, ומאבטחים את הנבל הזה. בסדר, מאויבי ישראל.
אנחנו רואים, שומעים את הצעקות מהקהל, את הטוקבקיסטים, וקוראים להם מכונת רעל, וטוענים שהם מוסתים, ולא כאלה שמגיבים למה שאמר יאיר גולן. אבל תגיד לי, מה אפשר לעשות? גם הוא משתמש באותם מילים. להוציא את המילה מחוץ לחוק? להגיש כתב אישום נגד כל מי שאומר בוגד?
כן. אני תומך.
אני אומר, תראה, אני אגיד לך איפה מה מסוכן פה. בוגד זה מילה נוראית שבמלחמה גזר דין המוות, בסדר? אבל אם אני יכול להגיד מחרתיים שראש הממשלה בוגד בשליחותו, זה אתה מבין, כאילו בוגד בשליחותו, בוגד, אני יכול להגיד לך שגדעון סער, שאני וחברי הקיבוץ שלי הצבענו בעדו אצל גנץ, בגד באמון שלנו.
למה מוכרחים להשתמש בשורש הזה ב' ג' ד'? למה מוכרחים? אז בוא נגיד מעל, איכזב, הונה, הוליך שולל, מעל בתפקידו, שרח, מיליון מילים יש. למה בוגד?
אני כל בוקר מתפלל לבורא עולם שיגאל את מדינת ישראל, שיצילנו מידינו, שירחיק שנאת חינם, שישנה פה את השיח. אני בכלל, זה לא רק אצלנו, זה בכל העולם, המנהיגות בתקופת הטוויטר, בעידן הטוויטר היא משחיתה את המנהיגות ואותנו. תראו את חילופי הדברים בין שר הביטחון לרמטכ"ל ברשתות, הנחיתי, הורדתי, לא רוצה להיכנס לזה. אני אומר עוד פעם, אני מסתכל כרגע רק על החס וחלילה, אני מעריך שמדינת ישראל לא תסבול ולא תעמוד ברצח פוליטי נוסף.
חס ושלום.
ראש הממשלה מאובטח, אני חושב שצריך להבטח, לא יודע מי, המפלגה שלו,
הכנסת,
לא, השבק, אם יש איום, השבק צריך להבטח.
יש הערכות מצב, אני חושב שהוא בסכנה, הלוואי ואני אתבדה, אני הייתי ליד רבין, אני ראיתי את יגאל עמיר יורה בו, ראיתי את האש מבעד ללוע של האקדח יוצאת.
זה אולי מה שמדאיג, רבין היה מאובטח.
רבין היה מאובטח על ידי שני מאבטחים, זה לא דומה.
לא כמו נתניהו, היום זה משהו אחר.
לא כמו היום, לא, לא.
היום זה אחרת.
מאז אפילו פרס, אחר רצח רבין, היה אפס שיקול דעת באבטחה, לקח איזה שנה, אבל ב-90, אני הייתי שם לאורך התקופה, גם
שהפרס
הייתי עוד שלו, גם אחרי זה נבנתה תורה של אפס סיכונים באבטחת ראש הממשלה. אני חושב שמישהו במדינה, הרי זה לא תפקיד, הוא לא חבר כנסת, אז זה לא הכנסת, הוא לא שר בסמל
שלטון, לא, בסדר, זה לא שבק. אפשר לפתור את הסוגיה הפורמלית. אבי בנייהו.
נכון, אני חושב על דבר ראשון, צריך להתפטר מהשיח הרעיל הזה, ושתיים לוודא שלא יהיה פה רצח פוליטי נוסף, כי זה הדלק באוויר.
כל מילה אבי.
תודה רבה.
חג שמח.
יאללה, תודה
רבה. תודה רבה, חג שמח. ושלום וערב טוב לעורך הדין יצחק בונצל, אביו של סמל ראשון עמית בונצל, שנפל בעזה. שלום לך.
שלום לכם, ערב טוב.
פגשת את יאיר גולן היום בכנס לשכת עורכי הדין, ואמרת לו, אתה צריך להתבייש לחשוב על החיילים והחללים, אסור היה לך להגיד את הדברים האלה, מן הסתם הדברים שבו הוא אמר שחיילי צהל, סליחה, מדינת ישראל או ממשלת ישראל, מה שהוא רוצה לומר, זה היינו אח ממילא, הורג את תינוקות כתחביב.
פגשתי שם קודם, לפני זה, עוד גייס חמישי, איימן עודה, חבר כנסת צוני ישראל, שהוזמן גם לרעיון, וגם הוא לא הצליח לקיים את הרעיון. אני הפניתי אליו את השאלה הראשונה, ככה עוד שם הרעיינת, ניסתה לדבר איתו, ואמרתי לא, כל עוד שהוא לא יגיד שהחמאס הוא ארגון טרור, האיש הזה לא ידבר פה על הבמה.
מצאת מי? מה שנקרא.
והוא הלך סחור ולא אמר ולא קיבל את רשות הדיבור, ודאגתי שאחרי כמה דקות הוא פשוט יקום וירד מהבמה, שזה אירוע בלתי נתפס, להביא את איימן עודה לכנס מקצועי של לשכת עורכי הדין, שכבר מזמן נחטפה פוליטית על ידי אמיר בחר, ראש הלשכה.
עמית,
כן. ולאחר מכן עלה יאיר גולן, ואני עשיתי את הכל שהאיש הזה לא...
אגב, נפח... באיזה הקשר הוא נמצא שם? מה ליאיר גולן ולכנס עורכי הדין?
אין שום הקשר, זו גם הייתה הטענה שלי, לא, אין הקשר.
מביאים ש... פוליטיקאים, לא רק עורכי דין.
לא פוליטיקאים שנמצאים בשיא המחלוקת בעת הזאת, שבתוך 24 שעות האיש הזה אמר דברים פעם אחרי פעם, הוא לא מפסיק לתנף...
אלא אם ראש לשכת עורכי הדין מסכים איתו.
וזו התשובה שאתה נתת לשאלה ששאלת אותי מקודם, מה הוא עושה שם. וכן, התחתי בפניו את הדברים, וגם לא אפשרתי לשאת דברים ולהתראיין...
מה זאת אומרת? צעקת כל הזמן?
אני, כן, קודם כל צעקתי כל הזמן, וביקשתי ממנו לרדת מהבמה, ואמרתי לו, אתה לא ראוי לשבת על במה של לשכת עורכי הדין, זה לא מקום פוליטי פה, אתה אדם שאוהב ערבים מאשר יהודים, ואתה אמרת דברים קשים מאוד על חיילי צהל, ואני כאב שקול, כמי שיודע שבני לא, עד התחביבים שלו, בטח ובטח לא היה לרצוח תינוקות, לא בני שנפל ולא בני שיחיה נדב שחזר לשלום מהמלחמה, לא היו, אלה היו תחביבים שלהם, והאיש טוען שאני משקר, אז אמרתי לו, לא, אני לא משקר, הדברים היו ברורים, רק שראית שהתחילה סערה במדינת ישראל, והתחלת ל...
מה, הוא טען שהוא לא אמר? הוא לא אמר כתחביב?
לא, אז הוא אמר, אני הבנתי לממשלת ישראל, אז אמרתי לו, מה אתה אומר?
מה ההבדל? מה ההבדל בכלל?
בדיוק, מה אתה אומר שממשלת ישראל יש לה תחביב לרצוח תינוקות?
והיא שולחת חיילים, וחיילים מקיימים את הפקודות, למרות שלכאורה הן פקודות בלתי חוקיות, זה מה שהוא אומר.
גם כאילו שלאוזניים בינלאומיות וערביות, לומר ממשלת ישראל או מדינת ישראל, באמת הבדל גדול בשבילם. בשבילם כולנו ישראל.
בדיוק, אמרתי לו גם את הדברים האלה, אתה עושים, אויבינו הגדולים עושים שימוש בדברים שלך, ואתה גורם נזק ומסכן את חיילי מדינת ישראל, ולא הפסקתי עד שגם הוא ירד מהבמה. תראו, יש פה אירוע של אנשים שמדברים רעה שרה על מדינת ישראל ועל חיילי צבא הגנה לישראל, ואת האנשים האלה צריך לעצור בכל הכוח.
אבל איציק, בוא נאתגר אותך. בתור מי שעבר לפני מספר שבועות, או אולי יותר מזה, אירוע מאוד מאוד מביש, ממש מביש, בבית המשפט העליון, שבה הוציאו אותך מהאולם כשהעזת לפצות את פיך, לא לפי כללי הטקס. האם אולי, אתה יודע, גם יאיר גולן, כמה שהדברים שלו הם אולי מטריסים ומעצבנים ובלתי סבירים, צריך לתת לו, במסגרת חופש הביטוי, ובמסגרת ניסיון לשמור פה על שיח, שבו אנשים יתחילו לדבר אחד עם השני, לומר את הדברים כמה שהם מרגיזים.
יאיר גולן לא מדבר, ויאיר גולן לא מנהל שיח. יאיר גולן מפיץ את הרעל שלו, ולא צריך לעשות לו הנחה. זה לא שיח, זה לא ויכוח פוליטי, כשאדם כזה עומד על במות ואומר, חיילי צהל, התחביב שלהם לרצוח ילדים, על איזה שיח? על איזה חופש הביטוי אנחנו מדברים? האנשים האלה צריך לעצור אותם בגופנו, ולהוריד להם מיקרופונים, ולא לתת להם להגדיל את הקרע שיש. האיש הזה גורם, הוא ובוגי יעלון ואחרים, גורמים לנו נזק נורא והיום בכל העולם. זה לא שיח ויכוח פוליטי ביני לבין...
אז מה אתה אומר, צריך להעמיד אותם לדין?
יאיר גולן, אחרי הדברים שלו, צריך קודם כל לשלול לו את הדרגות, לא צריך לפחד מזה. יש לנו שר ביטחון עמית שעשה דברים שלא היינו רגילים אליהם עד היום, הוא צריך לקבל החלטה לשלול לו את הדרגות.
לדעתי הוא הרחיק אותו משירות מילואים ואסר עליו להיכנס לבסיסי צה"ל.
נכון, וזה לא מספיק, והאיש הזה שאומר דברים כאלו, רבותיי, תקשיבו, חיילי צה"ל, תקשיבו איך זה נשמע בעולם.
כן, כן.
אנחנו יודעים שזה לא ככה. אבל איך זה נשמע בעולם, זה נזק שאי אפשר לתקן אותו. האיש הזה צריך לשלול ממנו את הפנסיה, זה לא סתם צרכה שאני צורח אותה. האיש הזה צריך לעשות את כל מה שאפשר כדי לשלול
תגיד,
ממנו כל...
תגיד, זה לא מתכזז עם העובדה שבשבעה באוקטובר הוא ירד בגופו, וממש לא משנה אם הוא נלחם 10 דקות או נלחם כל היום. האיש ירד ונכנס ללב האש בגופו כדי להציל אנשים.
אז אחרי ההתבטאויות שלו, אני לא מאמין לו שהוא נכנס בגופו להציל אנשים.
לא, הוא הציל שם, יש אנשים שמעידים שהוא הוציא אותם מהנובה.
אני לא יודע, אתה יודע, זה כמו שאומרים לי, יש רב גדול שעושה הרבה מצוות, אבל יום אחד הוא נגע באיזה ילדה. אז רגע, זה עוזר לו שהוא היה רב גדול שעושה מצוות? לא. אתה לא יכול ביד אחת להציל יהודים, וביד שנייה להרוג כל מי ש... מה שיוצא מהפה הורג, אלה דברים מסוכנים שאם אנחנו לא נעצור אותם הם ימשיכו וידרדרו.
עורך הדין יצחק בונצל,
אביו של עמית, השם ייקום דמו. כן, תודה איציק.
תודה רבה לכם, להתראות.
נצא לפרסומות, נחזור אחר כך. חזרנו, נאמר שלום וערב טוב לאילי דוד, אחיו של החטוף אביתר דוד. שלום לך.
ערב טוב, שלום.
ואתם יוצאים היום במתי משפחות החטופים בהצהרה עם ציון 600 ימים לפרוץ המלחמה הקשה ולאסון השבעה באוקטובר. כך, די לשקרים אתם אומרים, אל תיתנו למלחמה עוד שמות, סיימו אותה, קחו אחריות, תחזירו את כולם עכשיו.
כן.
דבר אלינו.
אני, בשבילי הכאב אותו כאב, היום, אתמול, מחר, זה שזה יום 600 מספר עגול, לא משנה את, את הכאב ואת הסבל, לא שלי, לא של אח שלי. אני עדיין בשביל באוקטובר, כאילו זה,
כן.
600 יום זה טוב יפה, אבל אני באותו יום מותה
תאומה. תזכיר לנו רק את הנסיבות שאחיך נפל בהן בידי המפלצות. נחטף, סליחה, נפל בידי המפלצות, אמרתי, כן.
כן, בסדר, כן. אמרת.
מקבל את התיקון, מקבל.
כן, כן.
לא, הבנתי למה התכוונת.
כן, כן.
זה בסדר. אביתר היה בנובה, והוא היה שם עם חברים, שניים נרצחו, רון צרפתי ועידן הרמתי, חברים טובים, שהם היו זוג, זה בחור ובחורה.
כן, כן.
שנרצחו שם. לאביתר וגיא הייתה תחושת בטן, ממש ברגעים האלה שלפני ה... לפני שהמחבלים הגיעו, מחליטו שהם מתפצלים, ויתר וגיא נחטפים 100 מטר מהמסדור של רון ועידן, איפה שהם נרצחו.
נזכיר לציבור שגיא דלל ואחיך דוד צולמו במכונית כשהם מסתכלים ורואים את טקס השחרור של חברים שלהם.
כן, נכון, אז בעצם הפעם הראשונה שגילינו שהם נחטפו, הייתה בשביעי באוקטובר, כשחמאס פרסמו סרטונים, ראינו אותם קשורים, מבועלים, בתוך מה שנראה כבר תא, בתוך רצועת עזה, והפעם השנייה בעצם שאנחנו רואים אותם, זה בין בפברואר האחרון, כשמוציאים אותם לטקס המזוויע של חמאס, והתרגיל הפסיכולוגי שהם עשו עליהם, שזה היה, באמת, אני לא רואה משהו חולני יותר מלהוציא את החבר'ה האלה, להגיד להם שהם הולכים להשתחרר, ואז פשוט לזרוק אותם חזרה למנהרה, חזרה
לגיהנום. מדובר באנשים מופרעים ברמות הכי עמוקות שהאנושות בראה אי פעם. תגיד לי אבל, כשאתה שומע עכשיו, מתווה הוא יתקוף כן, מתווה הוא יתקוף לא, הממשלה חושבת, הממשלה דוחה, הממשלה אולי תיאשר, איך אתם עוברים בכלל את הדבר המטורף הזה? קל וחומר בהמשך הדברים שאמר נתניהו, תוך יום יומיים תהיה הודעה דרמטית, והנה עברו יומיים ואין הודעה, והיא בית
אולי דרמטית. זו ההודעה הדרמטית שהוא התקבל
כן.
אליה, שחמאס מקבל.
כן. איך אתם שורדים את זה רגשית, את הדבר שאי אפשר לדמיין אותו בכלל?
זה מטלטל בטירוף. כן, אני מודה שלמרות שכבר עברו 600 יום ואנחנו כבר רגילים לטלטלות רגשיות, אני עדיין, כל פעם שיש התרחשות, כל פעם שיש דיבור על זה, אני באופטימיות גבוהה והתקווה שלי עולה, ואני באמת, באמת מרגיש שמשהו הולך לקרות, כאילו, אי אפשר לקחת ממני את התחושה הזאת.
אני חושב שיש באמת הצעה לעסקה של שחרור 10 מתוכם. יש מצב ש, שמשפחות באות ומתחילות להפעיל לחץ, תשחררו את בן המשפחה שלי, את החטוף שלי, או שהחזית היא אחידה כולם ולא חצי?
כולנו, בלי יוצא מן הכלל, היינו רוצים שתהיה עסקה אחת, ושכל החטופים יצאו בבת אחת, ושהסיפור הזה יסתיים. אנחנו כבר קיווינו מאוד שסיימנו עם סלקציות בשנות ה-40 של המאה הקודמת, בין יהודים, מסתבר שלא.
אבל אם לא, אתם אומרים לא עסקה, גם לא לשחרר את ה10 שאפשר לכאורה?
אנחנו צריכים להיות ריאליים בסוף, ונראה שלפחות מה שיש על השולחן, מה שאמריקאים מגישים, מה שמדובר עכשיו, זה עסקה שהיא בשלבים, היא לא עסקה בפעימה אחת, זה עסקה בשלבים, ואם אנחנו צריכים להיות ריאליים, שוב, אנחנו חיילים קטנים בתוך המשחק הזה, בסך הכל, אני רוצה...
האמירה שלכם היא אמירה מוסרית, אתם לא על שולחן המסע ומתן. ודאי, ודאי.
בדיוק.
תגיד, לגבי,
לגבי
המספר הלא יאמן הזה 600 ימים, תנסה לחזור, אמרת שאתה נמצא בשבעה באוקטובר, תנסה לחזור אותי לשבעה באוקטובר, אחרי שהקלתם את החדשות הבלתי נתפסות האלה, דמיינת שזה...
לא הקלנו.
לא הקלת. דמיינת שנמצא את עצמנו שנה ושבעה וחצי חודשים אחרי, עדיין בתוך הסיפור הזה?
לא. לא, לא, מה פתאום? מה פתאום? אנחנו בימים הראשונים אמרנו גג יומיים, שבוע, ואתר חוזר, הסיפור הזה נגמר. לא דמיינתי, בחלום הפרוע שלי, בתרחיש הכי מופרע, לא חשבתי על שנה וחצי. ממש, ממש.
האירוע האחרון שהיה לנו היה גלעד שליט, שהשנים חלילה.
כן, אבל האירוע הזה שאזרחים נחטפים מהבתים שלהם, ואזרחים וילדים נחטפים ממסיבה, זה אירוע אחר, זה קנה מידה שונה לגמרי, ואני הייתי בטוח ש... שלא נגרר למהלך כל כך ארוך בלי שכל החטופים חוזרים.
במה הציבור יכול להועיל כדי לקדם את העניין? כי יש לא מעטים שהם מתייצבים בחיקר ובמקומות נוספים ומשמיעים את קולם. אתה מרגיש שהמסר הזה שהציבור מעביר בכלל נוגע למעלה למקבלי ההחלטות?
מאמין שכן. יש לציבור כוח. אני חושב שחשוב להמשיך להגיע לכיכר חטופים, לאירועים שעושים בגוש עציון, שעושים בירושלים, שעושים בפריפריה. הדבר הזה חשוב, זה משאיר את זה על סדר היום, וזה אני חושב התפקיד של הציבור, לדאוג כל הזמן שזה יישאר במודעות, בשיח הציבורי, ושזה לא ירד לרגע מהכותרות.
אילאי, אנחנו מייחלים ליום שבו נוכל לשוחח איתך ועם אביתר ולשאול איך היה הכי בוקר ראשון. מייחלים ממש ממש לרגע הזה, באמת.
אמן שזה יקרה במהרה מאוד.
אמן, 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 אמן.
תודה רבה, תודה רבה.
תודה לכם.
עכשיו, 103 FM מתגייסים למילואים.
טוב, אולי הרדיו מתגייס למילואים, אני כבר אחרי הגיל.
אני גם כן, 10 שנים אחרי.
לא שלא הייתי רוצה, אבל נראה לי שהידע הרפואי שלי כבר...
אתה יודע שאני אחרי המלחם, אחרי 7 באוקטובר, פניתי וביקשתי להתנדב, אמרתי להם, מה שתגידו לי? אתם רוצים שאני אתתה בסיס? אני אתתה בסיס. אתם רוצים שאני אתנדב ודובר צהל? אני אתנדב. אתם רוצים שאני ארזיק קליפר של... מה שתגידו לי אני אעשה? אמרו, הכל זה בסדר, אין צורך. הקריאה שלי עדיין פתוחה.
שלום וערב טוב לרב סרן א', לוחם בחטיבת מילואים באוגדת עזה. שלום לך.
שלום.
מותר להגיד חטיבה 5 או שזה מספר סודי?
אני לא יודע, כבר אמרת, אני...
מאוחר מדי, אריה.
מאוחר מדי. אבל אני פונה לשי, שיבוא, אני מפה, בוא לפלוגה שלי.
יאללה, תגידו איפה, מתי אני שם.
אנחנו לוקחים טובים ואנשים נהדרים כל הזמן מגיעים. אז אנחנו, אני כאן בשביל לקבל גם אותך.
בשמחה. 400 ימי מילואים?
נכון.
מדהים. ספר לי קצת על הרקע של המשפחה, כי בסופו של דבר, מעבר לגבורה המדהימה שאתה מפגין, ולהקרבה ולחובה שכולנו, לחוב שכולנו חייבים לך, יש מאחור המשפחה שצריכה להתמודד עם זה 400 ימים. איך, 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 איך?
בדיוק. אז השאלה היא קודם כל איך, זה נכון. כי באמת בשביל העשירי קפצתי, ואשתי הייתה בחודש תשיעי, ב-19 באוקטובר נולד לי הבן השני, וככה התחלנו את המלחמה.
זה אומר שאת השנה וחצי הראשונות בחיי בנך כמעט לא, כמעט החמצת.
נכון, זה לגמרי סיטואציה.
לברית נתנו לך לצאת?
אז אני הספקתי להגיע... אשתי לא תמיד מסכימה להגיד שאני הגעתי ללידה, הגעתי לאיזשהו חלק מהלידה, והספקתי, הייתי בברית, אבל בהחלט הסיפור הזה של העורף הוא סיפור מאוד מאוד משמעותי במלחמה הזאת, ועורף חזק זה לוחמים חזקים, וזה קשה מאוד מאוד לעורף, ואשתי שלא רק שהיא מגדלת שני ילדים, היא גם עשתה סטאז' ברפואה וסלט אחד גדול. זה שנה, שנה וחצי מאוד מאוד קשוחות, והרצה גדולה. זה קודם כל, באמת, זה לא סיפור פשוט, ואני תמיד אומר, יותר קשה לעורף מלחזית, מהרבה היבטים, והם עושות את זה בגבורה, עם המון המון קשיים, ועם הרבה הרצה.
אתה מנכ״ל עמותת גב ללוחם בימים כתיקונם.
ב-200 מתוך 600 שנשארו, אתה מנכ״ל עמותה.
כמה אירוני או סמלי, אתה יודע, ספר לנו קודם על מה שאתה עושה בעמותה, ועל איך זה משתלב עם העובדה שאתה בעצמך, פיזית, צריך גב.
נכון, אז א', נפגשנו כמה פעמים שי, ואני חבר משותף של בתיה, זיגדון.
שם יקר מהעבר האלה, אתה יפה
מאוד. חיים שלנו.
ממש.
אז כן, קודם כל, אנחנו כמובן השנה וחצי האלה לעמותה, פתחנו באופן מאוד מאוד משמעותי וגדול, ומי שקודם כל גרם לעמותה לגדול, זה צוות מדהים שעובד. אז בשביל העשירי כמובן כל התוכניות נעצרו, אנחנו בעצם עושים תוכניות הוליסטיות ללוחמים ולוחמות, לוחמים, בשלב המילואים, בשלב תחילת המילואים, צעירים, במונה בעולמות של קריירה, הייטק, קבלה לרפואה, עוד הרבה דברים שאנחנו עושים, אבל למעשה אני גאה בצוות שלי, ואני לא הייתי יותר מדי מן הסתם, ועשינו בעצם עשרות תוכניות בשנה שעברה, ונערכים באמצע כרגע של 25, לעשות עוד עשרות תוכניות, ומוקד, ועוד המון דברים שקורים, אז איכשהו זה קורה.
שמה, אתה מלא רוח ועזוז וגישה חיובית, יצא לשוחח עם לא מעט מילים נקים בתקופה האחרונה, יש כמה שהם, אתה יודע, מודאגים, לא רוצה לומר מיואשים, אבל רוחם הרבה פחות איתנה משלך.
קודם כל, כל אחד והאתגרים שנמצאים איתו. אני כן רגע אדבר על הפלוגה שלי, חלקת האלוהים הקטנה שלי. חשוב לומר, היינו בציר נצרים לפני חצי שנה, הוקפצנו בהפתעה של 3 ימים לסבב הנוכחי, וההתייצבות הייתה שכל מי שהיה איתנו בסבב נצרים הגיע. כלומר, זה 100% של מי שהיה איתנו בסבב קודם, ועוד חבר'ה שהתבספו אלינו במהלך חצי שנה האחרונה. זה לא אומר שזה שרוחם לא, כן, זה בסוף מאוד מאוד קשה, והאתגר שזה מוסיף...
קשה אבל באים,
אנחנו
שומעים מהמון אנשים.
וברור, יש הרבה שאלות, גם אני כמ"פ, אני בא כי אני יודע שיש פה משימה עילאית, באמת, שאנחנו מחויבים לה. ואני מאוד רוצה שנצליח במשימה הזאת, והניצחון הזה הוא חשוב לא רק לרגע הנוכחי, הוא חשוב באסטרטגיה של מדינת ישראל. ככה אני מרגיש, זה לא מה שזה קל, זה לא מה שזה פשוט, אבל זאת גם היסטוריה שאני מקווה שנצליח לממש אותה.
רב סרן א', תודה רבה לך, שלום וערב טוב ליהודה שלזינגר, כתב הפוליטי של ישראל היום וחברנו לתחנה, שלום לך.
שלום חברים, ערב טוב.
אין חוק גיוס, גם לא יהיה חוק גיוס לפני שבועות, היה אולטימטום חרדי, שאם לא, אז להערכתך יפרשו אחרי החג?
בואו נדבר קצת על מאחורי קלעים של תקשורת ופוליטיקה, בסדר? מאוד קשה לדעת ולענות על השאלה שלך, שהיא שאלה נהדרת, כי אנחנו בטווח כאילו של ימים ויש דדליין. הבעיה שאנחנו כבר למודים דדליינים, בערך יומיים אחרי שהממשלה הזאת הוקמה, כבר תפוח אדמה לוהט הזה שנקרא חוק גיוס התחיל להתעכב, אחרת הם רצו להעביר אותו, ואז נגמר המושב, ואז אמרו בוא נעבור את זה עד התקציב, ואז משכו אותם גם אחרי התקציב, וכל פעם החרדים מאיימים ומגביהים ועושים שרירים ואומרים זהו, אם הפעם זה לא קורה אנחנו פורשים, וזה מתנהל ככה כבר שנתיים. אז השאלה, האם אנחנו, הדדליין עכשיו מגיע, הדדליין הוא שבועות. אומרים היום ביהדות התורה, אם מחר אנחנו לא שומעים נוסח, ביום שלישי אחרי החג, מתכנסים ומחליטים מה לעשות. עכשיו תחליטו אתם גם שני אנשים ניסיון.
השאלה, יהודה, זהו.
השאלה אם אפשר להאמין להם הפעם, או שלא.
השאלה היא באמת, האם השוט הזה, יש בקצה הפרגול שלו באמת את הגולה הזאת, או שזה סתם, אתה יודע, סליחה על הביטוי, כלב נובח לא נושך. אבל כמובן שאני לא קוראים פה לאף אחד כלב, כמובן.
אם אני היום מדבר עם אנשים מיהדות התורה, אז הם אומרים, זהו, זה אווירת סוף סמסטר, וזהו, אם עד מחר אין ניסוח, אז זה נגמר. אני עוד פעם אומר, אני בשנתיים האחרונות שמעתי את זה הרבה מאוד פעמים. אבל יכול להיות שביום שלישי אנחנו כן נראה צעדים. השאלה מה יהיו הצעדים? כי יש פה כל מיני אפשרויות. האם למשל נראה פרישה טוטלית של יהדות התורה ופירוק הקואליציה? האם אנחנו נראה רק התפטרות של גולדקנופ? גם אם תהיה פרישה מהקואליציה, אז מה? יכול להיות שהם 60-60, אז לא יהיו חוקים, אבל ימשיכו לתפקד ולמשוך את המושב. האם נלך לפיזור כנסת?
תגיד, הם מנסים לבדוק משהו עם מפלגות האופוזיציה? האם יש להם אלטרנטיבה? כלומר, האיום שהשמאל ייתן להם בלי חוק גיוס?
תראה, ארי, אני, כל שיחה שלי עם פוליטיקאי חרדי, אני שואל אותו, אוקיי, ומה מחכה לכם בחוץ?
נכון.
ואני חושב שזה מה שבאמת משך אותם בשנתיים האחרונות כל הזמן, אבל אומרים לי בימים האחרונים, אין מה לחפש בחוץ, זה לא תירוץ. אנחנו צריכים לבוא עם איזה נדוניה לציבור שלנו, לרבנים שלנו שלוחדים.
אגב, אם המפלגות שמאל מרכז יצטרכו להכריע בין הפלת נתניהו להפלת חוק, להפלת מה שנקרא חוק השוויון בנטל, אני יודע במה הם יבחרו לדעתי.
תעשה פרצוף מופתע במה?
בהפלת נתניהו, נו, מה, אנחנו ילדים.
יהודה שלזינגר, לך תכין בלינצ'ס, עוד מעט חג, תתכונן. תודה רבה.
מחר הבוקר הוא פה.
מחר הבוקר אתה אצלנו בתחנה, אבל אני לא נמצא מחר בבוקר, אז אנחנו ניפגש אחרי החג. תודה רבה לך.
אריה, תגיד תודה למי שעשה התוכנית.
אני אגיד, ערכו והפיקו אסף נבו ושני רומנו. אחראים על השידור היו סתיו קרונס ואילי זק. בדיגיטל היו גיא רבי ועמיתי דואק. ואחרינו, כלומר בעתיד, ספורט עם קופמן, מליניאק ואליסר. תודה רבה, חג שמח.
חג שמח.